בספר כוכבי אור כמה משלים וסיפורים קצרים מרבנו, שאולי לא כולם מכירים אותם, כי זה לא ב-13 סיפורי מעשיות. אז כדאי לקרוא אותם, כי כל דיבור של רבנו יש פה איזה חוכמת חיים שנותן לנו כלים איך להתמודד בכל המשברים והגלים שעוברים אלינו בחיים, איך לעבור את החיים בצורה כזאת שבאמת להתחזק עם אמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא, ותמיד שיהיה מה שיהיה, איך שעובר עלינו, כל אחד עובר עליו, אפילו רבנו. בתורה ע"ח, בלקוטי מורן, שם רבנו מספר על מצב שהוא היה בנפילה גמורה, כמעט היה במצב של ייאוש, ואחרי זה חיזק את עצמו ואמר, הוא צעק את הצעקה המפורסמת, גוואלד, אין ייאוש בעולם כלל. הוא אמר את זה לעצמו, לחזק את עצמו. אז פה כל דיבור של רבנו, כל שיחה של רבנו, יש שם, העיקר התורות של רבנו זה חיזוקים, להתחזק ולעבור את החיים בהתחזקות. כי כל מה שעובר על האדם, מיום היוולדו עד יום מותו, כך אומר רבי נתן, הכל סיבובים מאת השם יתברך כדי לזכות אותו, חסד חינם, לזכות אותו, להשיג את האלוקות. כי זה בשביל זה באנו לעולם, להתחבר לקדוש ברוך הוא. אנחנו מתחילים פה בעולם הזה, ואחרי זה לנצח נצחים. החיים שלנו הם חיים נצחיים. זה לא משהו של 70 שנה, זה מתחיל פה. אבל אחרי זה לנצח נצחים, הקדוש ברוך הוא הכין לנו איזה פלא נפלא, שזה חיים בלי סוף. וזה מתחיל פה בעולם הזה, ורק לאורך כל הדרך צריך את ההתחזקות. אז פה רבנו מספר מעשה, שבעני אחד שהתפרנס עצמו מחפירת טיט. היו חופרים, כמו שעושים היום טיח, אז היו חופרים טיט. באדמה לוקחים טיט, זה אדמה מיוחדת, אדמה אדומה, שהיו מוכרים את זה לבניין. אז הוא היה המקצוע שלו כזה, שהוא היה חופר ומוכר. פעם אחת חפר טיט, הוא מצא במקום שחפר אבן טוב, שהיה שוויו און רב מאוד, ולא ידע שוויו. והלך לאומן, הלך לחנות של היעלומים, לשאול מה שהוא מצא, כמה זה שווה. ענה לו שאין במדינה מי שיכול לשלם שוויו. אתה לא מתאר לך מה מצאת פה בחפירת טיט. זה אבן, אבן טובה, שאין מי שיוכל לשלם לך במדינה שלנו. אתה צריך לנסוע ללונדון, עיר המלוכה, שם המלך, הארמון של המלך, שם יהיה מי שיוכל לשלם לך את הערך של ה... אבל הוא היה עני, ולא היה לו כסף נסיע, כסף נסיעות אפילו, לא היה לו, ברוך אתה, והלך, הוא מכר כל אשר לו, אסף קצת כסף, מה שהוא היה הצליח לאסוף, מכר מה שהיה לו בית, כל מיני מטלטלים, והוא כבר עשיר גדול עם היהלום הזה. אבל עדיין אין לו את הערך של זה. אז לא היה לו כסף, מחר מטלטלים מה שהיה לו בבית, והשיג כסף שהספיק לו עד עיר הנמל. יותר מזה לא. והלך מבית לבית בשביל נדבות, עד שהספיק לו לסע עד הים, ורצה לעלות על הספינה, ולא היה לו מעות, לא היה לו לשלם. והלך לקפטן, הרב החובל, והראה לו את המרגלית, ולקח אותו תכף הקפטן הספינה בכבוד גדול. הוא ראה את זה הקפטן, והוא קלט שלפניו פה עומד איזה מיליונר רציני עם הדבר הזה. הוא לא ביקש ממנו לא תשלום על הנסיעה של האונייה, כלום. תעלה לאונייה, פינק אותו, שב, נתן לו חדר מיוחד ומשרתים ופינקו אותו. נתן לו חדר מיוחד, אפשטי קלאס, מחלקה ראשונה, ובכל התענוגים כאחד הנגידים הגדולים. והחדר שלו היה לו חלון לתוך הים. והוא היה תמיד מתעלס ומשמח נפשו עם היעלום, בפרט בעת האכילה, כדי שהאוכל ירד לו טוב, אז שיש לאדם שמחה, אז העיכול טוב, ויש כיף לאכול בשמחה. אז כל פעם שהוא היה יושב לאכול, עכשיו הוא מרגיש כמו מלך, ומעניות כזאת גדולה כבר התחיל לטעום את הטעם של הפינוקים, שהרב החומר מפנק אותו ומשרתים. אז הוא היה שם את היעלום על השולחן בעת האוכל, כדי לזכור את המצב הטוב שלו והיה אוכל. פעם אחת ישב לאכול, והאכילה הייתה כל כך טעימה, והוא שתה ונרדם על השולחן. כשהוא נרדם על השולחן, הוא מתעורר, הוא רואה שהיהלום איננו. המשרת נכנס, ניקה, לא שם לב, לקח את המפה, נער את הכל לים. כשהקיץ מהשינה והבין כל זה, היה לו צער גדול. כמעט שיצא מהדעת. איזה דבר זה? זה כבר נפילה כזאת, מה יכול להיות יותר גרוע מזה? במיוחד שכבר התחילו להיכנס לו תקוות בחיים, שהנה כל הצרות נגמרו לו, והוא הולך כיוון חדש בחיים. מה יעשה? והקפטן הוא גזלן, שיהרוג אותו בעד מחיר נסיעת הספינה, עד כדי כך. כשהקפטן יגלה שאין לו את המעמד שלו, והקפטן הזה היה אחד גזלן, זאת אומרת, אחד שמבריח את המכס, אחד שעושה כל מיני דברים לא חוקיים, זה לא היה אדם ישר. אז הוא פחד ממנו עכשיו כשהוא יגלה את המצב שלו, אוי ואבוי מה יהיה לו. על כן עשה את עצמו שמח כאילו לא ידע, כאילו לא קרה כלום. המשיך עם החיוכים, עם השמחה, כאילו לא קרה כלום. ודרך הקפטן היה בכל יום לדבר איתו איזה שעות, וכן בא ביום הזה והוא עשה את עצמו שמח. היה רגיל הקפטן לשבת איתו ולדבר איתו. אז כל יום הוא היה נכנס אליו לתא שלו ויושבים מדברים. גם עכשיו כשהוא נכנס הוא לא הרגיש עליו כלום, שמח ומדבר והכל כרגיל. עד שלא הכיר בו שום שינוי. אמר לו הקפטן, הלו אני יודע שאתה חכם וישר לב ואתה גם עשיר גדול, אז אני יכול לסמוך עליך. אני רוצה לקנות תבועה הרבה ולמכור בלונדון. זאת אומרת, היה לו איזה משהו להעביר את המכס, לגנוב את המכס, אז הוא אמר לו שהוא רוצה לקנות תבועה על שמו. וכל מיני סחורות, כי אותו מכירים את הקפטן, ואז עליו תהיה ביקורת רצינית, אבל על שם מישהו אחר לא תהיה ביקורת, כי אותו לא מכירים. אז אני רוצה את כל הסחורה שבאונייה לרשום על השם שלך, ואחר כך כשנעבור, אתה תחזיר לי את זה, אבל אני אתן לך גם שכר על זה שרשמת את זה על שמך. אוכל להרוויח הרבה ואני אראה שלא יאמרו שאני גונב מוצר המלך, כן יהיה הקניין על שמך ואני אשלם לך במיטב. והוא טב בעיניו ועשו כן. תכף כשבאו ללונדון, מת הקפטן, נשאר הכל אצל זה האיש. רק ירדו מהאונייה, הוא קיבל התקף לב, הגיע היום שלו, וכל הרכוש היה רשום על שמו. והיה הרכוש כפל כפליים מהשוויון של היהלום. וסיים רבנו ז"ל שהיהלום לא היה שלו, והראיה שנאבד ממנו, והתבואה היה שלו, הראיה שנשאר אצלו. זאת אומרת, במציאות פה רבנו רוצה להגיד דבר כזה, שאדם לא יצטער על כלום. כל מה שעובר עליו בחיים זה בדיוק מה שצריך לעבור עליו, בלי יוצא מן הכלל. אף על פי שבדעתנו זה לא מתקבל על הדעת, אנחנו רואים דברים שזה לא נועה ולא רוצים שיהיה ככה. צריך לדעת, כמו שרבנו אומר בסיפור של הבעל תפילה, והייתה למלך יד, והכל היה כתוב על היד של המלך. היד של המלך, זאת אומרת, הכל ביד השם. בסיפור שם הוא מספר שהייתה יד למלך, וביד הזאת היה רשום כל מה שיקרה לכל אדם, מיום היוולדו עד יום מותו. ושם רבנו, בגלל שזה סיפור, אז רבנו כאילו יש לו אומץ לפתוח ולדבר גלוי. כי זה אחד מסודות התורה הגנוזים, ופה רבנו פותח ואומר את זה בתור סיפור, אני יכול לספר סיפור, אף אחד לא יגיד לי כלום, אבל אם אני אומר את זה בתור תורה, אז זה משהו אחר. אז תראו את הדיוקים ואת הדקדוקים שרבנו פה מספר על היד של המלך, הנה. היה לו יד למלך, שהיה אצל אותו המלך תמונת יד עם חמש אצבעות, ועם כל הסרטוטים שיש על היד. וזאת היד הייתה הלנדקארט, היינו מפת העולם של כל העולמות. כל מה שהיה מבריאת השמיים והארץ עד הסוף, ומה שיהיה אחר כך, הכל היה מצויר על אותו יד. כל ההיסטוריה של כל האנושות, מתחילת הבריאה ועד הסוף, הכל היה כתוב על אותה יד, מה שיהיה בכל רגע ורגע. כי היה מצויר בסרטוטי היד ציור עמידת כל עולם ועולם עם כל פרטיו, כמו שמצויר על הלנדקארט, על המפה, כידוע לבקיאים בעניין ציור מפת העולם. אז רבנו מספר את זה בתור סיפור, אבל הוא רומז פה שנקלוט בתוך הסיפור, שהכל רשום על היד של המלך. זאת אומרת, מתחילת הבריאה ועד הסוף, כל מה שעובר על בן אדם באופן פרטי, בלי יוצא מן הכלל, אפילו דברים שנראים לנו לא טובים כביכול, סופו של דבר, הקדוש ברוך הוא מסובב את זה, יש לו איזה חשבון. רבי נתן אומר, אסור לנו להיכנס לשכל הזה ולהתבלבל. צריכים ללכת עם אמונה פשוטה. ככה הקדוש ברוך הוא עושה, ברוך השם, מקבל את זה באהבה, ובסוף הוא אומר, מי שילך באמונה פשוטה, הקדוש ברוך הוא יראה לו את החוכמה והשכל שמסתתר מאחורי הפעולה הזאת שהייתה נראית לך פעולה לא טובה, וכאילו משהו לא בסדר. אני מדלג פה כמה, הוא ממשיך לפרט על כל מדינה ומדינה, אבל אני רוצה להגיע באופן אישי, מה שכתוב, מה שרבנו אומר, על כל אחד בנפרד. הוא מדבר גם מה שקרה בסדום, הפיכת סדום, וכל מה שקרה. גם היה נרשם על היד כל דבר ודבר כפי מה שהיה בעת בריאת העולם, כפי ההווה שלו, כפי שיהיה אחר כך, עבר, הווה ועתיד, הכל כתוב שם. בקיצור, בלי יוצא מן הכלל פה רבנו מפרט שכל מה שקורה זה בדיוק הרצון של הקדוש ברוך הוא. אז פה בסיפור הזה עכשיו ראינו איזה כמה נקודות חשובות לימוד לחיים. מה שגורם לבן אדם את הנפילה האמיתית זה שהוא לא רוצה לסבול מעט. ככה רבנו אומר, אנשים לא רוצים לסבול מעט, בשביל זה סובלים הרבה. כי אם נסבול מעט, לא נסבול בכלל. זאת אומרת, עובר על בן אדם איזה משבר, עובר לו איזה בעיה. שלפי דעתו, כל אחד מה שעובר עליו זה בעיה רצינית. מה הבן אדם עושה כשבא לו איזה בעיה? ישר רוצה לפתור אותה. נכנס ללחץ, מתחיל להיות ריב. ריצות, שיגעון, הכל מתחיל להיות בלבולים בגלל הפחד. הפחד מה יהיה? עיקר היסורים רבנו אומר זה הפחד, הדאגה. כשעובר על בן אדם איזה בעיה, בסדר, עובר את בעיה, תירגע, לא קרה כלום. זה מי עושה את הבעיה? הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא זה מישהו שאוהב אותך, זה לא שונא שלך, זה מישהו שאותי התנקם בך. ואף על פי שהאדם עשה מה שעשה. הקדוש ברוך הוא חסד ורחמים אין סוף, וגם כתוב בכל הספרים. גם העונש שהקדוש ברוך הוא מעניש, זה לא עונש כנקמה, כאילו, כמו בבית משפט, נוקמים בבן אדם שיהיה מה שיהיה, לא אכפת להם. לא, זה לא נקמה, אלא העונש זה תיקון לאדם. בגלל שהוא עשה איזה דבר לא טוב, אז העונש מנקה אותו, מרפא לו את הבעיה. אז למשל יש מלכודות בשדות, משתמשים בזה החקלאים, יש מלכודת שתופסת את העכברים של השדה. עכשיו המלכודת הזאת היא לא עושה כלום לעכבר, היא רק סוגרת עליו את ה... הוא נכנס וזה מסגר עליו. כשבא בעל השדה להוציא את העכבר משם, העכבר מת. ממה מת העכבר? אין שם לא רעל ולא כלום. העכבר מת מהבעלה. הוא נכנס לתוך מלכודת ומתחיל לרוץ בתוך התא הזה, מפינה לפינה, מהפרד שלו, איך הוא נכנס למשבר הזה, הוא מתחיל לרוץ, דופק את הראש שלו בקירות, מקבל זעזוע מוח ומת. בן אדם טועה גם כן בדבר הזה. הוא לא רוצה לסבול מה, דופק לו איזה בעיה, תאמין בקדוש ברוך הוא שזה לטובתך, תקבל את זה באהבה, סבלנות, אל תשתולל, אל תשתגיע, אל תרוץ, תרוץ לפה וישר, טלפוני ונעשה ככה, ומתחיל להיות בבית מריבות מהלחץ והפחד. זה נלחץ, הוא נלחץ, כשאדם רגוע, הולך עם ביטחון בקדוש ברוך הוא, הוא משרה אווירה של רגיעות על כולם, אפילו בין זוגות, שאחד בלחץ, הוא משרה לחץ על הכל. לכן חז"ל אמרו, אסור להסתכל בפני כעסן. למה? האנרגיה הזאת, הוא מוציא אותה החוצה, אפילו בן אדם רגוע, שישוב מול כעסן, מסתכל לו על הפנים, הוא משפיע עליו, ישר מתחיל גמרו להיות בלחץ ולריב ולצעוק. אז מקרה כזה, אם הוא לא מספיק חזק, שיוריד את העיניים. שלא יקבל את הסטרה ההרה הזאת שעוברת דרך העיניים של האדם. כשהוא מסתכל, זה העיניים, זה נכנס דרך העיניים פנימה. אז פה בסיפור הזה מה אנחנו רואים? התהפך עליו העולם. היעלום הזה הלך לו, נעלם לו היעלום הזה לגמרי. ועכשיו הוא עוד נמצא במצב קשה אצל שודד, מפיונר שנמצא בתוך אונייה, מי יודע מה הוא יעשה לו? הוא היה צריך להיכנס לבעלה, פחדים, מה הוא עשה? המשיך לחייך, הציג שהכל בסדר. ההצגה הזאת שהכל בסדר זה אקט של אמונה, זה מראה ביטחון בקדוש ברוך הוא, סומך על הקדוש ברוך הוא, אין לי דאגה מכלום, ומה שצריך לקרוא ממני יקרה, ורבנו אמר, אל תיבעלו, אל תפחדו, כל מה שקורה, הכל קורה סך הכל על הבמה הזאת פה בעולם הזה. זה לא דבר כאילו נצחי. כל מה שעובר עלינו, בלי יוצא מן הכל שאנחנו נבעלים ממנו, זה רק פה בתוך העולם הזה, אל תיבעלו, זה לא דבר נצחי. עכשיו, יש עוד משפט חשוב בסיפור הזה. הראשון, כמו שאמרנו, שהוא המשיך לחייך, כאילו לא קרה כלום, ואז היה ניצחון שלו, כי אם הוא היה נכנס לבעלה, אז הייתה לו נפילה רצינית, הוא היה מגלה את המשבר שלו. ופה רבנו מגלה עוד איזה עניין חשוב, הוא אומר שהיהלום לא היה שלו, עובדה שלא נשאר אצלו. זאת אומרת, רבנו מדבר על מציאות. כשבן אדם רואה שיש לו דבר אפילו שלו, והוא קנה אותו, ועבד עליו, ועמל, ושלו, ופתאום איבד אותו, נאבד לו, לקחו לו את זה, קרה משהו, שידע שזה לא שלו. עובדה שזה לא נשאר אצלו. זה, זהו. זה הסימן. לא צריך, בגלל שיש לי תעודה ועברת בעלות, רשום שבטאבו שזה שלי, אז זה שלי, זה לא שלך. אפילו שרשום בניירות שזה שלך, זה לא שלך. עובדה שזה נאבד לך. עובדה שלקחו לך את זה, זה לא שלך. ולהפך, כל הסחורה שהייתה באונייה, אף על פי שהיא באמת במציאות, אם היו הולכים לבית משפט, הוא היה צודק, זה שלו, של הקפטן. אבל המציאות הייתה שזה כן עבר אליו וזה כן שלו. זאת אומרת, מה שקורה לאדם בדיוק, צריך לדעת. לקבל את זה באהבה, בהשגחה. יש כאלה, אולי מי שמכיר את הסבתות שלו, ואולי גם הערבים משתמשים במושג הזה, מכתוב. יש מילה כזאת שמשתמשים בה, מכתוב. מכתוב זה המושג שרבנו מדבר, כתוב על היד. הכל היה כתוב. זאת אומרת, תעבר לבן אדם ככה, מקרה כזה, אני זוכר את הסבתא שלי, את אומרת מכתוב. וככה את כל החיים היא העבירה באמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא. שום דבר לא הזיז לה. היה לה אמונה כזאת שילחם כל דבר, זה ככה מעט השם. לא יודעת, לא מבינה, היה לה ראש פשוט, לא בלי חוכמות. גם לקרוא היא לא הייתה יודעת, א' ב' לא הייתה יודעת, אבל הייתה לה אמונה כזאת חזקה, מכתוב. ככה זה השם רוצה, מקבל את זה באהבה. כשאדם נכנס עם חוכמות, הוא מתבלבל, כי אי אפשר להבין את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא זה שכל, אין סוף, אנחנו רק ניצוצות כאלה קטנים, איך אפשר להשיג את השכל שלו? לכן צריך ללכת עם אמונה, אי אפשר להשיג את הקדוש ברוך הוא עם שכל, רק עם אמונה פשוטה, קורה משהו, זה רצון השם. ואם אדם הולך בצורה כזאת, החיים שלו רגועים, מיושב, אין מריבות, אין סכסוכים, אפילו אם מישהו מבזה אותו, אומר לו איזה מילה לא במקום, במיוחד אצל נשים שהכבוד זה חשוב מאוד, אז קורה שהבעלים באים בלחץ, ואז הם מתחילים לדקור, ואז הפגיעה מאוד קשה, אז היא נופלת ברוחה, באמת השם, רבנו אומר, העולם עומד על מי שבולם פיו בשעת מריבה. למה? עומד על, כי זה מראה, הוא מראה שהוא מאמין בקדוש ברוך הוא. דוד המלך שהיה מצביא במלחמה, יצא למלחמה וגיבור רציני, עמד אחרי, מול כל הצבא, עמד מול כל הצבא, יצא אחד הקצינים הגבוהים שלו, שמעי בן גרה קראו לו, יצא והתחיל לקלל לדוד לפני כל הקהל, לפני כל החיילים, שאתה בן זה ובן זה, מי שרואה בתנך יקרא שם איזה כללות ואיזה דיבורים, הוא מדבר, אז שר הצבא בא לדוד אמר לו, תן לי רשות, אני הולך מוריד לכלב הזה את הראש, ככה בפירוש כתוב בתנך. את הראש אני מוריד לו, תן לי רשות, דוד אומר לו, עזוב, השם אמר לו כלל, זה לא הוא, מי הוא בסך הכל, בובה. הקדוש ברוך הוא מפעיל את כל אחד ואחד, הקדוש ברוך הוא הביא אותו אליי, הקדוש ברוך הוא הפעיל אותו עליי, השם אמר לו כלל. זה מדרגה של בן אדם עם אמונה. דוד המלך, שורש המלכות, האמונה שלו. כשאדם הולך עם אמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא, הוא לא יפסיד לעולם, שיהיה מה שיהפכו את העולמות בשבילו. רבנו אומר, אפילו אם בן אדם טעה, הלך עם אמונה וטעה באמונה, הוא לא הבין נכון ועשה איזה שטות עקב האמונה. הקדוש ברוך הוא יעקם את הדרך, יישר את הדרך העקומה ויצליח אותו. בספר המידות רבנו אומר, אם בן אדם עשה דבר באמונה וטעה בהבנה, הקדוש ברוך הוא יעשה סיבוב ויישר לו את הדרך בסופו של דבר. הוא לא יצא מופסד. כי אמונה זה כוח עצום, רבנו אומר, כוח הגודל וכוח הצומח. אדם שיש לו אמונה, אז הוא כל הזמן שמח, ביטחון בקדוש ברוך הוא, וזה לא בעיה. זה לא בעיה לקפוץ על הדבר הזה. פשוט, יש לנו את הכלי הזה בתוך הלב להפעיל אותו, כלי של האמונה. רבנו אומר, אם בן אדם אומר אני מאמין, אז ממנו הוא כבר מאמין, לא צריך לעשות הרבה פעולות. במיוחד כל העניין של ההתבודדות, התפילה, הדיבור עם השם, הדיבור האישי הזה על כל צעד ושעל, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, לבקש ממנו, זה מחזק את האמונה. על כל דבר בבית, רבי נתן אמר שהוא הגיע למדרגה, שהוא לא עשה פעולה בלי לדבר עם הקדוש ברוך הוא לפני זה. הולך למקולת, ריבונו שלום, קח אותי למקולת. נכנס למקולת, אומר לבעל המקולת, השם תן לי לחם. הוא חושב שהוא מתפלל, אבל הוא דיבר עם הקדוש ברוך הוא על כל צעד ושעל. תן לי לחם, קונה מה. איפה שהוא הולך קדוש ברוך הוא, עזור לי פה, עזור לי שם. מה יש לעשות? חבל הזמן. מה, כנס, אם בן אדם לא מתעסק עם קדוש ברוך הוא, אז הוא רק מדומיין. מדמיין את זה, מדמיין את העבר, עתיד, בהווה הוא לא חי. אם בן אדם חושב על העבר, אז העבר זה סתם דמיון, עתיד זה סתם דמיון, הווה אין לו. הוא לא חי, זה לא חי, זה עד רק ככה. ברגע שהוא עם הקדוש ברוך הוא ומדבר עם הקדוש ברוך הוא על כל צעד ושעל, הוא נהיה מחובר לקדוש ברוך הוא. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. חז"ל אמרו, לא נאמר בתוכו של המקדש, אלא בתוכם, בתוך כל אחד מישראל אני אשרה. הקדוש ברוך הוא אומר, איך? על ידי שתפנו לי מקום בלב שלכם. מקום בלב זה אמונה, אמונה בקדוש ברוך הוא. לדעת שהוא מלווה אותך על כל צעד ושעל. ודוד המלך אומר, כי מדי דברי בו זכור אזכרנו עוד. כשאדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא יזכור את הקדוש ברוך הוא, צמוד אליו יהיה הקדוש ברוך הוא. וזה כלי שהולכים איתו לנצח. אנחנו הולכים לאיזה עולם שאנחנו לא יודעים מה מחכה לנו. מי יודע מה יש שם? מי יודע איך מתמודדים שם? את מי נשאל כתובת? לאן אני צריך להגיע לאיזשהו מקום? פה אני יכול לעצור מישהו, סלח לי איך מגיעים פה או שם. מגיע לעולם הבא, לא מכיר את השפה, לא מכיר את האנשים, עומדים לי שם כל מיני מלאכים שלא עושים לי חשבון בכלל. מי אתה? מה אתה? אין לי מי לדבר. איך אני אתמודד שם עם המציאות הזאת שמחכה לנו שם? וזה לנצח נצחים. כי רבנו אומר שיש, אריזה אומר שיש עולם הבא של עולם הבא של עולם הבא. זה לא, הגענו לעולם הבא ונגמר הסיפור, ממשיכים לטפס לעוד עולם הבא. ועוד ועוד, כי הקדוש ברוך הוא יש לו אין סוף, אין סוף שכר, אין סוף, אין אצלו הגבלה. כמו שבעולם הזה אנחנו רואים שזה עולם שהוא אין סוף. תחשבו רק בעולם הגשמי הזה הוא אין סוף. פלא פלאים. אם בן אדם ייקח טיל, נגיד סתם בתיאוריה, אם אפשר לעשות דבר כזה, טיל שיטוס ישר, לא בסיבובים, כל הזמן ישר, הוא לא יעצור לעולם. אין סוף למרחקים. אני לא אומר את המילה אין סוף כמילה מוגזמת, כפשוטו. אסור לחשוב על זה, כי בן אדם יכול להשתבש בדעתו אם נחשוב שזה נוסע ולא נגמר, לא יודעים מה בסוף. והקדוש ברוך הוא, אל תחפשו אותו שם. רבינו אומר, גם בשמיים יש הקדוש ברוך הוא, אפילו בשמיים יש הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אפילו זה מקום שלא כל כך הוא נמצא שם, פה הוא נמצא, איתנו. השם צילחה על יד עם עיניך, פה הוא מלווה אותנו, הוא כל הזמן נמצא איתנו מסביבנו, רק דבר איתו, תחשוב עליו, אז אתה תהיה איתו בקשר. אז אחד שעשה את הפלאים הגדולים האלה, שאנחנו רואים על כל צעד ושל דברים נפלאים, אחד כזה, אם אני מחובר אליו, איזה ביטחון יש לי, איזה שמחה מלווה את האדם, כשהוא יודע, הנה אני נמצא בידם של הכי חזק, והכי גיבור, והכי אוהב, ואחד שאין לו שום אינטרס, כל העולם נברא, והעולם חסד יבנה, כל בריאתי הייתה כדי שיהיה לי חסד, אריזה אומר, בשאר הכללים, את כל סיבת בריאת העולמות כדי להטיב לנו, זה המטרה. לכן כל מה שעובר על האדם, בלי יוצא מן הכלל, המטרה היא, אחרי כל הסיבובים, להטיב לנו. אז לפעמים זה צריך לבוא בדרך קצת קשה, כמו שאנחנו רוצים להטיב עם הילד, הולכים איתו לפעמים בדרך קשה, כי הוא לא מבין דרך אחרת, אז חייבים להטיב אותו בדרך הזאת. אז כשאדם הולך עכשיו לעולם הנצחי, שמשם הוא הולך מעולם לעולם, ושם מחכים לנו נפלאות עד אין סוף. מה שאנחנו רואים פה זה כלום לעומת מה שיש לו. כעובדה, הקדוש ברוך הוא הוכיח את עצמו שהוא מסוגל לעשות דברים נפלאים, כמו כל התענוגות שיש לנו פה בחיים וכל הנפלאות שיש לנו. אז ודאי שיש לנו עד אין סוף דברים. אז איך שם אני אתמודד? רבנו אמר, קח איתך את הכלי הזה. הכלי הזה הוא כלי שמתאים בכל עולם ובכל מקום. זה לא רק כלי שעובד פה, זה גם עובד בעולם הבא, וגם בעולם שאחרה, וגם בחלום. בן אדם קורא לו בחלום, לפעמים הוא נבעל מאיזה משהו. מי שרגיל לדבר עם הקדוש ברוך הוא, גם בחלום הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא. צועק לקדוש ברוך הוא בחלום, ריבונו שלום, עזור לי. כי הוא התרגל פה לדבר עם הקדוש ברוך הוא. ברגע שהוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, מי שקרה לו בחלום דברים מבהילים, והוא דיבר עם הקדוש ברוך הוא, רק פתאום נעלם, כל החלום נמוג, וכל הדברים מפחידים, החלום נעלם. כי הקדוש ברוך הוא נמצא גם שם, גם בחלום, וגם במציאות הזאת, וגם במציאות עד אינסוף. לנצח נצחים. האדם שמרגיל את עצמו לעניין הזה, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אז פשוט מאוד, זה בהתחלה זה קצת קשה, וכאילו, עם מי אני מדבר, עם האוויר, ובגלל חוסר האמונה שלנו, כי אנחנו לא רואים ממשות. אבל ברגע שהם מדברים ומדברים ומדברים, רבנו אומר, מגיעים לאמונה, והאדם שמאמין בסוף רואה בעיניו את מה שהוא מאמין בו. זאת אומרת, האדם יכול להגיע למציאות כזאת שפתאום הוא יקלוט את הקדוש ברוך הוא, בעיני השכל. הקדוש ברוך הוא אין לו ציור וצורה, אבל בעיני השכל הוא יקלוט את זה. ואז הוא הגיע לתכלית, זהו, זה לא צריך יותר מזה כלום. לא עולם הבא, רבנו אומר, הוא לא רוצה לעולם הבא, לעולם הזה כלום. יש לי את הקדוש ברוך הוא, זה הכל, יש לי את הכל. לא צריך יותר שום דבר. אז זה הסיפור הזה, יהי רצון שנזכה למדרגות האלה בעזרת השם, ולהתחזק באמונה ולא לדאוג מכלום. הכל יבוא על מקומו בשלום.